שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, ג' אלול, ליל ג' אלול שנת תשפ"א, אזכרה למרן הרב, איך היינו מסתדרים בלעדיו? הקדוש ברוך הוא שלח לנו אותו חוזה לדור אחרון, חוץ מכה אמר השם, בתורתו של מרן הרב נמצאות כל ההדרכות, כל מה שצריך, כל העצות, רק לשקוע בתורתו של מרן הרב, ובעזרת השם מתוך תורתו נוכל לפעול גאולה שלמה לכל עם ישראל. בואו נתחיל את השיעור של היום. אנחנו עומדים לפני פרשת שופטים. פרשת ראה מסתיימת בעלייה לרגל, ופרשת שופטים מתחילה עם מינוי שופטים. בואו נראה את זה ביחד, מקור א', דברים ט' ז', סיום פרשת ראה ותחילת פרשת שופטים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, כך מסתיימת פרשת ראה, ואז מתחילה פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. האם יש קשר בין העלייה לרגל לבין מינוי שופטים בכל שעריך? אז על פניו, בוודאי שיש קשר. תראו איתי יחד במקור ב', אומר רבנו בחיה, נשמחה פרשת שופטים לפרשת רגלים להודיענו, שאף על פי שישראל עולים לרגל שלוש פעמים בשנה, ושם ימצאו הכהנים, או ימצאו הכהנים, הלוויים ומורי התורה, והם יכולים לשאול מהם התורה והמצוות ואיך התנהגו בהם, והם יתירו להם כל ספקותיהם, אף על פי כן, מצווה מוטלת עליהם למנות שופטים בכל עיר ועיר. עכשיו, שחוזרים ללשון הפסוק, זה מאוד מאיר ההסבר הזה, כי שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כלומר, למרות שאתה עולה לרגל ושם מקום המשפט ומקום התורה, בכל זאת, גם בכל שעריך תמנה לך שופטים ושוטרים. וכאן צריך להבין מה היחס בין, בעצם בין המרכז המשפט בירושלים לבין השופטים בכל שעריך. למה לא מספיק שופטים בכל שעריך? ברור, גם בירושלים. וזהו. למה צריך לעשות שכביכול ירושלים היא מרכז המשפט? תראו איתי יחד, במקור א' שורה שנייה, דברים י' ז', כי יפלא ממך דבר למשפט, בהמשך פרשת שופטים, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובאת אל הכהנים, הלוויים ואל השופט וכו'. אז כלומר, כשיש הסתבכות משפטית וצריך לברר דבר, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ירושלים היא כביכול מרכז ושורש המשפט. המבנה הזה הוא מבנה מאוד עמוק שצריך להבין מה מסתתר מאחוריו. נחזור למקור א', שורה שנייה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם, מצוין, ושפטו את העם משפט, בסדר, ושפטו את העם משפט צדק. טוב, מה? לא הבנתי. נכון שזה העברית היום, זה משפט צדק, זה לא משפט צדק, אבל למה התורה מתחילה בכלל לצורת ההתבטאות הזאת? ושפטו את העם, צריך לשפוט, מה? אם לא שופטים בצדק, זה לא משפט לכאורה בכלל, אז מה זה? מה, יש דבר כזה משפט ויש משפט צדק? למה צריך להגיד ושפטו את העם משפט צדק? ואם זה לא מספיק, ממשיכה התורה ואומרת צדק תרדוף. לא, היא לא אומרת כך. איך היא אומרת? צדק, צדק תרדוף. כן? אז בדרשת בר מצווה שלי, אז אמרתי צדק צריך, לא אני, הבאתי את אחד הפרשנים שצדק צריך לרדוף בצדק, שזה בוודאי נכון, לרדוף צדק בשיטות לא שיטות, זה לא טוב, צדק צריך לרדוף בצדק. היום ננסה לתת בזה איזשהו עומק נוסף, למה אני אמר פעמיים, צדק, צדק תרדוף, וגם להבין מה זה משפט צדק. יש משפט שהוא לא צדק, אז למה זה משפט בכלל? מה זה משפט ומה זה צדק, ומה ההבדל פה ביניהם? טוב, בואו נראה. אז ראינו בינתיים שמרכז המשפט בירושלים, יחד עם זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אבל אם יש איזה דבר שאתה לא יודע, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית, לך לירושלים אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. מרגישים פה שיש פה איזה שפע שצריך לדבר עליו, זה לא סתם רק איזושהי שיטה שכלית של משפט, כי אחרת למה צריך לעלות דווקא למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו? וכאן אנחנו כבר מתחילים לרמוז לאן הדברים הולכים. בואו נראה הלאה. ושפטו את העם משפט צדק, שאלנו, מה, למה משפט צדק? משפט, או ושפטו את העם, מה זה התוספת הזאת, משפט צדק? אומר הראש, רבנו אשר, מקור ג' לפניכם, ושפטו את העם משפט צדק, שיהיה השופט נקי מכל משפט. שימו לב, אומר הראש, לכאורה שניים באים למשפט, המשפט הוא ביניהם. מה אכפת להם מה השופט? הם צריכים שהשופט ישפוט טוב, ישפוט ישר, ישפוט על פי צדק, כמו שצריך, יעשה צדק. מה אכפת להם מה מעשה השופט לכאורה? ברור שזה לא כך, אבל כשרוצים להבין, שואלים שאלות יסודיות, כן? אז אומר הראש, תבין, ושפטו את העם משפט צדק, משפט צדק הכוונה היא שהם עצמם צריכים להיות נקיים, הם עצמם, תראו איתי יחד, שיהיה השופט נקי מכל משפט שלו, יהיה פתחון פה לשום אדם עליו. כמו משה שאמר, לא חמור אחד מהם נסעתי. וכמו שמואל, הנה ענו והיא נגד השם ונגד משיחו, אם לקחתי משהו מכם וכו', כן, לא זוכר עכשיו את הלשון שם. וכן מצינו, מוסיף הראש, סיפור, כה עשו חכמנו. וכן מצינו מעשה ברבי אלעזר ברבי יוחנן, שהיה אילן הנטוע בתוך שדהו, ונופו הענפים של האילן נוטה לצד שדה חברו. בא אדם אחד וצעק לפניו, כלומר הוא יושב דיין, והוא עצמו יש לו בבית שלו אילן שלו, שהנוף, הענפים, נכנסים לתוך שדה חברו. בא אדם אחד אצלו למשפט, וצעק לפניו על אדם אחר שנוף אילנו, נוטה לתוך שדהו. אמר, לך ובוא למחר. אמר לו, אומר לו אותו אחד שבא לדין, רבי, על כל המשפטים שבאים לפניך אתה פוסק מיד, ואתה אומר לייזי להעידנה וטוב למחר, ולי דווקא עכשיו אתה אומר לך עכשיו תבוא מחר? טוב, זה יכול להיות שהוא בא כשהוא יודע שיש בעיה, שגם אצל הדיין זה כך, ולפי התגובה שלו אולי זה כך היה, אבל רבי אלעזר ורבי יוחנן, איך אומרים החבר'ה, לא היה פרייר. מה עשה? שלח פועלים, רבי אלעזר, כן? וקצץ נוף האילן שלו, הנוטה לתוך שדה חברו. כי אתה למחר, למחר הוא בא לדין, בא אליו אותו בן אדם, אמר לו, אומר לו הדיין, רבי אלעזר ברבי יוחנן, קוץ נוף אילנך. לך תחתוך את נוף האילן, אתה מפריע לשדה של החבר. אמר לו אותו נטבע, אומר לו לדיין, ברוב חוצפתו של הנטבע, אם כן, למה האילן שלך, אתה הדיין, נוטה לתוך שדה חברך? אז רבי אלעזר בחוכמתו אמר לו, צא וראה, לך תבדוק, לך תסתכל על האילן שלי. כשם שאתה רואה אילן שלי, כך עשה את שלך. מיד הלך ועשה כן, כלומר הוא הלך, ראה שהרבי אלעזר קצץ את נוף האילן שלו, אז גם הוא הלך וקצץ את נוף האילן שלו. אז זה היום מאוד כזה אינטואיטיבי, ברור שהשופט חייב להיות נקי, איך הוא יכול לשפוט אחרים, כשהוא בעצמו, טוב זה אינטואיטיבי, השאלה אם זה באמת מתבצע, אבל אנחנו היום לא ניכנס לזה, למרות שלכולנו הסימן שאלה הזה ברור, אבל לענייננו, אם ככה ביטוי משפט צדק, הכוונה היא, אתה לא יכול לשפוט אם אתה עצמך לא צודק, אם אתה עצמך לא נקי. על זה נאמר בצפניה, תראו במקור ד' לפניכם, צפניה פרק ב', התקוששו וקושו. אומרת הגמרא בסנהדרין י"ח עמוד א', התקוששו וקושו, ואמר ריש לקיש, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. קודם כל תתנקה אתה, תפעיל את מידת האמת והצדק כלפי עצמך, ורק אחר כך תפעיל את מידת האמת כלפי אחרים. ואנחנו שואלים בעצם, למה? הרי מה אתם? אני נותן לכם משפט צדק. מה זה קשור אם אני עושה כך או לא עושה כך? אז יגידו דוגמה אישית. בסדר, זה הסבר, אבל זה לא מספיק. כאן נמצא העומק של וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. למה? כי מדובר פה בשפע אלוקי שצריך לשפוע במשפט. משפט הוא לא רק סדר חברתי, חיצוני, פרגמטי, חסר חיים ונטול נשמה, שהשופט מכיל על הנידונים כדי לעזור להם לעשות איזה מין התפשרות ביניהם. בואו נראה את הדברים, מקור ה', אומר רבנו בחיה, ושפטו את העם משפט צדק, משפט של צדק. מה הכוונה של צדק? שיהיה המשפט דין נחתך. מתי חותכים דין? כשזאת האמת. כשיש אמת מוחלטת, לא פוסט מודרנית, אלא אמת מוחלטת, אז חותכים את הדין. ואמר רבי עקיבא, אומר רבנו בחיה, ואמר רבי עקיבא, אין מרחמים בדין. למה? כי מה, אדוני, דין זה האמת. אפשר לעשות פשרה לפני, אפשר אחרי, אבל בדין עצמו יש את הדין. מה האמת? מה האמת? מה הקדוש ברוך הוא אומר על המקרה הזה? ולכך אמר משפט צדק. למה? שאלנו מה משפט צדק? משפט, למה צריך להגיד משפט צדק? אומר רבנו בחיה שהרי לשון משפט הוא המוצע ועניין בינוני. לכאורה צריכה להיות פה עוד מהם, הוא הממוצע ועניין בינוני. מה זה משפט? זה כאילו, מה שנראה, למצע בין שתי צדדים. וזה במיתותיו של בשר ודם. כן, זה כשאתה בא לבית משפט לצערנו, אזרחי ישראלי, מידותיו של בשר ודם. לא רק זה, לקחו לעצמם את כל הסמכויות, לבטל חוקים, אפילו חוק יסוד, לעשות מה בא להם, והם מחליטים ככה, איזון בין אינטרסים, ככה הם כותבים לך בפסקי דין שלהם, כן? איזון בין אינטרסים, כאילו הכל פה אינטרסים, ורק צריך לאזן ביניהם. אז האיזון הזה, זה מידותיו של בשר ודם, אבל צדק, האמור במיתותיו של הקדוש ברוך הוא, כולל דין ורחמים, למה? משום שהוא בעצם האמת שיש בה את השיקול גם של שני הצדדים, אבל החיתוך צריך להגיע בסוף, כי יש אמת, כי קיימת אמת. ממשיך הרבנו בחי ואומר, כי משפט הוא קו אמצעי, מידתו של יעקב ממצע. כי צדק, בין אברהם ליצחק, כי צדק הוא מידת דינו של עולם. דכתיב בתהילים ט' והוא ישפוט תבל בצדק. מקבל ממידת הדין של מעלה נקראת אלוהים, מהבינה האלוהית יורד הצדק האלוהי שיוצא על ידי המשפט שממצע, ובסופו של דבר צריך להיות חיתוך של האמת, וזה הצדק שבמלכות, וזהו סוד הכתוב הזה. שופטים, מה הכוונה? כנגד אלוהים שהוא מידת הדין של מעלה, אורות שבאים מהבינה אל התפארת. ושוטרים, הזה הנצח והעוד, שעל ידם יוצאות הפעולות בעולם בדבר והפכו לטוב או לרע, והכל נגמר בסוף על ידי מי? על ידי צדק שהוא סוף הבניין, וזהו שפטו את המשפט צדק, שזו השכינה הקדושה, מלכות האצילות, השורה בתוך נשמותינו, ולכן מתוך כך, בעם ישראל יש משפט צדק, יש אמת בסוף, יש מה טוב ויש מה לא טוב. יש מה נכון ויש מה לא נכון. יש מה אמיתי ויש מה שקר. יש מה צודק ויש מה לא צודק. וכל המריחה הזאת שהולכת פה היום במשפט הישראלי, היא חלק מכל התנועה הפוסט-מודרנית, התנועה הפרוגרסיבית, תקראו לה רפורמית, איך שאתם לא רוצים תקראו לה, זה מסמוס של הצדק האלוהי. ופה אנחנו באמת מתחילים קצת להבין את הביטוי ושפטו את העם משפט צדק. עכשיו שימו לב, אנחנו גם מבינים למה זה וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, למה? כי זה שפע שבא משמיים, בלי שפע שבא משמיים, איך אתה יכול להגיע לצדק? איך אתה יכול להגיע לדין חותך? צריך שפע שבא משמיים. אז לכן, שלוש פעמים שנה ירק כל זכורך, אבל שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה פירוש? האורות של ירושלים שעלית על הרגל, יאירו לכל שעריך, ואפשר לשפוט בכל שעריך. אם חלילה יתעלם האור ויפלם ממך דבר ולא תדע כיצד לשפוט, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, אז תלך לירושלים, קבל שפע. ולמה זה משפט צדק? כי כל השפע הזה הוא לא רק מיצוע, אלא הוא בסוף מגיע לאמת חותכת, צדק, מלכות, דאצילות, בחינה חותכת של דין, זאת האמת. וכמו שאמר רבי עקיבא, איש האהבה, אין מרחמים בדין. דין זה דין, צריך להגיד את האמת. אנחנו עדיין רוצים להבין, אבל מה זה צדק? צדק תרדוף. למה פעמיים? אומר מרן הרב קוק, מסביר את המילה צדק בריש מילין, חלק הברקה, כלומר זה חוזר על הכל שם עוד פעם באמירות קצרות, בתגים, יש בספר תורה תגים על ראש האותיות, לא על כולם, על חלק מהם, אז אומר במקור ואב לפניכם על האות צדי, אומר הצדי, אות צדי, מורה על הצדדיות. עכשיו אני רוצה להזכיר שכשהרב כותב בריש מילין על האות צדי עצמה, הוא אומר שבדרך כלל אומרים צדיק, עם הקוף שמה, למה? כי הצדי היא בעצם עסוקה בצדק, לזה היא רומזת. איך צדי, שזה לשון של צדדים, צד, רומז לצדק? אז מסביר פה הרב ואומר ככה, מורה על הצדדיות שהוא תוכן של צדדים הנפגשים זה בזה, בבריאות חלוקות. יש לי את החצר וזה השכן, יש בינינו את הצד שלו ואת הצד שלי שנפגשים, אותו דבר ביני לבינו, הצד שלו והצד שלי נפגשים בכל מיני תחומים, בכל מיני נושאים, והמפגש בינינו והצדדיות שבינינו צריכה להיות מלאה בצדק. אז זה מה שאומר פה הרב, שהצדי מורה על הצדדיות שהוא תוכן של צדדים הנפגשים זה בזה בבריאות חלוקות. ועל יסוד הערכה זו, מה הכוונה הערכה? איך צריך להיות היחס בין הצד שלו לצד שלך, במפגש בין הבריאות? אז יסוד הערכה זו שתהיה בצדק, בנוי כל העולם של הצדק המתחלק לשני ערכיו. הצדק הנכפף על כל פרט, זאת הנון הרגילה, הכפופה, זה הצדק שנוגע לפרטים, על כל מפעל וכל רעיון, ועל הצדק הכללי. הצדק האלוהי מצד עצמות ערכו, הצדק האידיאלי. הצדק האידיאלי, צדק שהוא בעצם דבר השם, כמו שאומר הר"ן, רבנו ניסים בדרשות הר"ן, שחוקי התורה באים למשוך למציאות הארצית את העניין האלוהי, את רצון השם. אחר כך יכול להיות שצריך לעשות כל מיני תקנות כדי להסדיר חיים במובן היותר פרקטי מעשי, אבל עיקר התורה זה בעצם הצדק האידיאלי. ממשיך הרב ואומר שהם קשורים, כלומר הצדק הפרטי והצדק הכללי, קשורים בהוראת הצדי הכפופה, צד היא כפופה, והפשוטה, הארוכה, בסיום המילה. והתאחדותם של שני ערכי הצדק הללו. איך אנחנו מחברים? כשיושב השופט, באים שני אנשים לדין, שני פרטים. עכשיו צריך לעשות צדק ביניהם, אבל הצדק שביניהם צריך גם להימשך ולהתחבר אל הצדק הכללי האלוהי שרבנו בחיה תיאר אותו בתור משיכת שפע משמי שמיים. אז איך אתה מחבר את הוויכוח, כן הלוויתי, לא הלוויתי, הלוויתי 100, הלוויתי 50, שילמתי חצי, לא שיש חשטר, אין חשטר, שיעבוד, שיעבוד הדאורייתא, לא, מה כל הדברים האלה, איך הם מתחברים? אז הוא אומר, התאחדותם של שני ערכי הצדק הללו, שתמיד צריכים הם להיות מובלעים זה בזה. הצדק שבין צידדי הפרטיים, אל הצדק הכללי, האלוהי, האידיאלי. מוכרחת היא ההתאחדות הזו, לינק מרום עולם. הנה חברים, פה התחלנו להגיע לנקודה. מוכרחת היא ההתאחדות הזאת לינק מרום עולם, המתעלה מעל כל מושגי הצדק שצריכים איזו הגבלה על כל פנים לסמנם. כלומר, כשאתה מביא מושגי צדק, בסוף אתה צריך להכניס את זה לסעיפים בשולחן ערוך. עכשיו, ועל רוממות זו יורו תגי הצדי. התגים שמעל הצדי באים לומר שכשאתה בא לעשות צדק בין פרט לפרט, אם אתה תעשה את זה רק בין שניהם, בלי לישא עיניך לצדק האלוהי השמימי, אז לא תוכל לאחד את הצדק שבין הצדדים הפרטיים, אל הצדק האידיאלי האלוהי. החיבור יוכל להתבצע אך ורק אם יש לך תגים על ראש הצדי, תגים על ראש הצדק, תגים על ראש המשפט, כמו עטרה שיונקת משמיים, אורות שמכוונים אותה לדון דין אמת מוחלטת, חותכת, צדק אלוהי, בין שני פרטים שבאים אליך לדין. זה משפט צדק. עכשיו שימו לב, לפי זה אפשר להציע שצדק, צדק תרדוף, זה שני הצדי, הצדי הכפופה והצדי הפשוטה. כמו שהרב אומר, התאחדות של הצדק שבין שני הצדדים עם הצדק האידיאלי האלוהי. צדק, צדק תרדוף. שהצדק שאתה עושה פה למטה יהיה מכוון אל מול הצדק האידיאלי האלוהי שיורד אלינו ושופע אלינו משמיים. עכשיו שימו לב, הדברים האלה מגיעים אצל מרן הרב לחידוד שהוא קצת מכאיב, כי אנחנו עדיין עומדים אחרי 73 שנים לתקומתה של מדינת ישראל, עדיין אנחנו עומדים מול משפט אזרחי שהולך ומסתאב מיום ליום לצערנו, סיפורי זוועה שמתפרסמים עוד פעם ועוד פעם, כל מיני דברים שאתה אומר, מה הולך פה מאחורי המערכת הזאת, מערכת חולה, מערכת רקובה, בואו נגיד את זה, אין ברירה, צריכים תקן, מוכרחים תקן, זה משפט של מדינת ישראל. ואתה אומר, ריבון העולמי, מה קורה פה? איפה הבעיה? אז קודם כל הבעיה היא, כי אין אמונה במשפט הזה. כי הוא לא נושא עיניו לשמיים, להפך, הוא מורד וכופר בשמיים שוב ושוב. אבל יש כאן עומק עוד הרבה יותר גדול, תראו איתי יחד במקור זין. אומר מרן הרב, קובץ ב' פסקה ר' סמך זין. העונשים החברותיים, בייחוד בשביל היזק ממון. כלומר, יש הרבה בצדדים, במערכת יחסים בין אנשים, הרבה מזה תופס דיני נזיקין, הרבה מאוד. אז יש כביכול עונש חברתי, הזקת כך, תשלם כך וכן הלאה. יש להם, אומר הרב, שני מקורות נפשיים, טוב ורע. כלומר, כשאתה בא לשפוט, אתה יכול לעבור משני מקורות. מקור אחד הוא טוב, המקור השני הוא רע. שימו לב, הרב לא כותב לא טוב. אומר מקור אחד טוב, מקור השני רע. אתם יודעים מה זה רע? כשהרב כותב רע, זה רע. נמשיך הלאה, אומר הרב, האחד נובע מתוך ההכרה, זה הטוב, זה הצד הטוב, כן, שאתה שופט ממקום טוב, האחד נובע מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה, והעושה עוול צריך שיבשר, כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת. כלומר, זה לא, כשבאים שניים לדין, אומרים לשופט ושפטו את העם, איזה משפט? משפט צדק, שיהיה חותך, כי יש אמת מוחלטת, צדק, צדק תרדוף, הצדק שלך צריך להיות מכוון אל מול הצדק האלוהי. כלומר, כשאתה דן ביניהם, אתה לא רק דן כדי להסדיר את מערכת היחסים ביניהם, אלא אתה דן על מנת שהמוסר האלוהי, שהוא בעצם השכינה הקדושה, ירד וישפה על המציאות הארצית בדין שאתה שופט. זה בזמנו, אחד מחשובי תלמידי מרכז הרב, זה הרב יגאל לרר, שליטה, הוא בא, ככה מספרים עליו, לא יודע, הוא, כן, אז כשהייתי בחור, הוא כבר היה אברך, הוא בא לרב אברום זצל, הרב אברהם שפירא, ומספרים, האגדה מספרת, שהוא אמר לו, תשמע כבוד הרב, קשה לי לעזוב את הישיבה, באמת מתמיד גדול, ורב אברום זצל אמר לו, מה אתה, אתה בבית הדין, שם השכינה נמצאת, שם השכינה נמצאת. לכאורה, בית הדין, דיינים, יודעים את זה טוב, שזה לא עבודה קלה. דברים חוזרים על עצמם, הרבה עיסוק מאוד מאוד ארצי, חשבונות בנק, עניינים, זה מאוד, דברים מאוד ארציים. וזו עבודה שוחקת, זה לא פשוט. אבל אם הדיין עסוק רק בלהסדיר בין שני אנשים דברים, אז באמת זה שוחק. אבל כשהדיין צדק, צדק תרדוף, עם הצדק האלוהי, כשהוא מושך שפע מלמעלה, כשהוא בא להנחיל דבר השם, כשהוא בא למשוך את אור השכינה, שאור השכינה יורד על ידו ממש לתוך הקטנות של המציאות, זה מדרגה עצומה. אז זאת המדרגה הטובה. איפה המדרגה הלא טובה, שלצערנו אנחנו צריכים להתבונן בה, כדי לשפר את מצבנו פה במדינת ישראל. אומר הרב מקור זין בסוף שורה שנייה. והשני בא מתוך צרות עין, שהאיש האחר אין לו להנות בשלי או לנגוע בשלי, מפני שההרגשה של השלי ושל האני היא חזקה ומגושמת באין שיעור. אומר המקור השני, זה שהמשפט בא להגן על הזכויות של שלי, זכותי, אל תיגע במה ששייך לי. איך אתה מעיז לגעת במה ששייך לי? אני לא מזלזל בזה. אבל אם פה מתחיל ונגמר המשפט, זה משפט רע, אומר הרב. הוא לא כותב לא טוב. אתם יודעים, הרב מאוד עדין בלשונו. הוא אומר, זה משפט רע. משפט שרק עסוק בלהגן על אינטרסים, וככה הם מתבטאים. ככה הם כותבים. איזון בין אינטרסים. הכל זה אינטרסים, ורק צריך לעשות משפט ביניהם, איזה מיצוע, איזה איזון בין אינטרסים. אומר רבנו בחיה, לא, לא, לא. זה משפט, לא בשבילנו, זה תשאיר לאומות העולם. אצלנו משפט הוא משפט צדק, צדק אלוהי, צדק אידיאלי, אומר הרב, שצריך להתאחד עם הצדק שבין שתי הבריאות. אז אתה לא תבוא ותעשה רק שמירה על הזכויות ואיזון בין אינטרסים. לא, תחפש מה הצדק האלוהי אומר על המציאות שאתה מתמודד איתה. ממשיך הרב ואומר, כל המשפטים שמולכים בלא מקור אלוהי, יונקים ממקור הרע. וכל המשפטים האלוהיים, אין בהם כלום מהרע. כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר כשהוא לעצמו. והענפים, יש בהם מן השורש, פעמים בגילוי, ופעמים רק באלם. שאומר הרב, ומשפטי הגויים, ברובם, והמשפט האזרחי בישראל בנוי על הטורקים, על האנגלים, ביהודה ושומרון, עד היום, עם המג'לה המפורסמת של הטורקים. פשוט ביזיון שאין כמוהו. עד היום, ביהודה ושומרון, אתה רוצה לקנות קרקע, אתה צריך את הסעיף 78 לחוק הקרקעות האוטומני. ביזיון שאין כמוהו. בכל אופן, אומר הרב, שמשפטי הגויים ברובם נובעים מן האנוכיות הגסה הזאת. מה המשפט עושה? להגן על האנוכיות שלך. שעליה בנויה החברה הפוליטית של האנושיות, ממילא משפט בפוליטיקה, אז דבר אחד. אם המשפט בנוי בצורה כזאת, אז גם הפוליטיקה בנויה כך. אכול, תפוס, ככל יכולתך. איזה נוכלות שלא הייתה כמו, מה זה משנה? זה פוליטיקה. והם אומרים לנו את זה עוד בזה הבעת חשיבות. ממשיך הרב ואומר, עד אשר לא בא על המידה הנבואית העליונה, שתהיה לאחרית הימים של כיתות החרבות לעתים. לעתיד לבוא, מה זה וכיתתו חרבותם לעתים? בדיוק זה. שיחוטטו, יחטטו, ישברו עד דקה את המשפט שהיה עסוק אך ורק בלשמור על הזכויות שלך, האנוכיות שלך, שלא ייגעו במה ששייך לך. פה זה מתחיל, פה זה נגמר. ממשיך הרב ואומר, אחת היא מלחמת השם של ישראל, שיסודה הוא רק הגברתה של האורה האלוהית. כשאני בא לשפוט בין שני אנשים, אני בא להגביר את אור השם בארץ. לא רק כי אני עושה שלום ביניהם, או שופט ביניהם ומה האמת ביניהם, אלא כי הורדתי את דבר השם לתוך המציאות הארצית. ממשיך הרב ואומר, אותה הגברתה של האורה האלוהית הדורשת את יסוד המשפט ממקורו הטוב. ובכל מקום שאתה מוצא אגוריאות של גויים, כלומר ערכאות של גויים, אבל רש"י שם אומר אגוריאות מלשון אספות של גויים, אז לכאורה אתה הולך לבית משפט של גויים, ואתה רואה, אף על פי, שדינם כדיני ישראל, אתה רואה בסוגיה הזאת, המשפט שלהם בדיוק שופט כמו שחוקי תורת ישראל קובעים. אסור לדון בפניהם. אסור לדון בפניהם. למה? שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם, ולא לפני אומות העולם. למה? אם זה אותם חוקים באותה סוגיה, אז מה זה משנה? כי המקור של החברה האנושית, המפורדת ללאומים, לוחמים זה בזה בלא רחמים. יונק הוא עדיין ממקור הרשעה, והצורה המשפטית באה לא מהמלחמה נגד העוול בכלל, העוול העולמי, לתקן אותו, אלא מהרשעה וצרות העין נגד האיש האחר שאינו בעל אותו הרכוש. אתם מבינים? כלומר, אומר שיטת משפט גוית, גם אם היא דנה לכאורה בסוגיה הזאת, בדיוק כמו חוקי ישראל, אומר, אבל המקור הוא רשעה, המקור הוא אנוכיות גסה, המקור הוא הגנה על זכויות הפרט. לאן זה הגיע היום? לאן זה הגיע היום? חילולי שבת, הגנה על זכויות הפרט. משפחה, לקחת ילד מהאימא שלו, לנתק אותו מאימא שלו. איך אתה יכול לעשות כזה דבר? תמורת כסף. זכויות הפרט, זכות להורות. איבדו את הצפון לגמרי, למה? כי כל המשפט אצלם הוא אנוכיות גסה, אומר הרב. וההזדמנות הראית, זה שבמקרה שנתדמו הדינים בצורתם החיצונה, זה שבמקרה חיצונית, פה החוקים שלהם כמו שלנו באותה סוגיה, אינה יכולה לתאר את הזוהמה המקורית של נטיית הנפש שיסוד המשפט יונק ממנה. מאיפה אתה יונק את המשפט שלך? ממקום של מוסר אלוהי, האם יש אמונה במשפט שלך? או שכל המשפט שלך הוא כפירה אחת גדולה, ניתוק החיים והעולם ממקור חיותו בקודש האלוהי, ושפיטה שאינה אלא מלחמה להגנה על האנוכיות הגסה איש איש בשלו. וזה מה שאנחנו, זה מה שיש לנו היום פה במדינת ישראל במערכת האזרחית. אין תימה שהדבר הזה בסופו של דבר הגיע, אם יש איזון בין אינטרסים כל היום, בסוף שוקים באינטרסים. ובסוף מערכת המשפט הפכה להיות צד מלחמה, בוויכוח הפוליטי ערכי במדינת ישראל, והופכת כל דבר שהציבור פה רוצה, עושה מה שנקרא מה שהיא בא לה, וכולנו יודעים את המצב הנורא שאליו הגענו, והכל משום שמדובר פה במערכת משפט, נטולת מעיין חיים, נטולת מקור מוסרי אלוהי, אין לה תגין על הצדי, על הצדיק, על הצדק שלה, אין שם צדק, צדק תרדוף, יש צדק מדומיין, הזוי, של תלוי באיזה ארוחת בוקר, השופט אכל הבוקר, ואני לא מגזים, כי כששופטים מתארים את הדרך שבה הם מגיעים להחלטות, ואני שמעתי את זה באוזניי, התיאורים הם הרבה יותר נוראים ואיומים. כל מיני מצבי רוח שעבר עליו, ופתאום הוא מחליט מי צודק פה. לא תורה, לא קדושה, לא התבטלות לרצון השם, לא משיכת האידיאל האלוהי, כלום. הוא מה שנקרא, בעל הבית על, על, על העולם. הוא עושה מה שהוא חושב, ושלום. אז זה הדבר הזה, הביא אותנו בסופו של דבר, למקום שאנחנו מתמודדים איתו היום, שמתנהלת כאן מלחמת כנופיות, בין כל מיני מועדונים פוליטיים ומשפטיים, שבעלי כוח אדיר ונלחמים זה בזה כבר בקרבות רחוב, וחלקם אפילו נחשפים לעיני כל הציבור, ואנחנו כולנו עומדים משתוממים, ימינה, שמאלה, מסתכלים, לא מאמינים מה רואים, וכך נראית היום מדינת ישראל. ומאיפה הכל מתחיל? מניתוק המשפט מן הצדק האלוהי. עכשיו, הדבר הזה נראה לנו, אוקיי, בעיה מערכת המשפט. לא, זה לא בעיה מערכת המשפט. הבעיה מערכת המשפט היא בעיה יסודית בכל המהלך הפוליטי, התרבותי, המוסרי, האמוני של מדינת ישראל. בואו נראה ביחד מקור ח', אומר מרן הרב קוק, אורות הקודש חלק ב', הטוב הכללי למד. המצב המאושר, אומר הרב, הוא המצב הנפשי, שנועם השם ועונג אהבה ושיקוק עליון. כן, כל הדברים הנפלאים האלה, נעימות, נעימות של הנשמה, עונג, חיבור, שיקוק, השתוקקות לשמיים, לאור השם, מופיע בתוך הנשמה במצב של מנוחה וקביעות. שאדם חי בנעימות נשמתית, זה אומר הרב, זה המצב המאושר שלו. משפע ברכה העליונה הזו, כל המידות מתמתקות, כל המידות, גם המידות שלו, גם מידות ציבוריות, גם המשפט, גם הפוליטיקה, גם חיי החברה, הכל מתמתק. והנשמה הולכת ונעשית עדינה, וכל הנשמות כולן, וכל החיים, וכל כוחות ההוויה, שיש להם שייכות להנשמה המאושרה הזאת, הרי כל נשמה מאיתנו, היא מרכז חיים ששופע חיים לכל הסביבה. אז כל הסביבה גם היא, הולכות הן ומתברכות, ומתוך כך העולם כולו מתברך. להעמיד את העולם יותר ויותר במצב מאושר זה, נו מה צריכים לעשות חברים? נו מה אתם אומרים? מה תהיה השורה הבאה? מה הציפייה של כל אוזן תורנית? שמקשיבה על השיעור הזה. מה הציפייה? מה יהיה המשפט הבא? בוא נקרא עוד פעם. להעמיד את העולם יותר ויותר במצב מאושר זה. מה יהיה המשפט? איך עושים את זה? להרבות תורה בישיבות, בוודאי נכון. להרבות מעשה חסד, בוודאי נכון. ליישב את ארץ ישראל, בוודאי, הכל נכון. אבל הרב בחר מכל זה מילה שלכאורה מפתיעה את כולנו, ועצם ההפתעה הזאת מלמדת שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה. אומר הרב, להעמיד את העולם יותר ויותר במצב מאושר זה, צריכה הפוליטיקה כולה וכל חוכמת החיים להתכוון. מי שחושב שהוא יגיע לאור נשמתי, לעונג, לנועם השם, לשיקוק עליון, כשהוא בבית מדרש ישמור תורה, ובכל הצד הפוליטי, לא רק יש כאלה נוכלים בעצמם, יש כאלה תומכים בנוכלים, יש כאלה שמעבירים להם, מה שנקרא, לפנים משורת הדין, וכן, רבותיי, ויש כאלה שפשוט מתנתקים מזה, מזלזלים בזה, מתעלמים מזה. בא מרן הרב קוק ואומר, כדי שאנחנו נזכה למצב המאושר, שהנשמה תהיה מלאה בנועם השם, עונג אהבת השם, שיקוק עליון לאור השם, כדי שזה יופיע בתוך הנשמה במצב של מנוחה וקביעות, אנחנו צריכים פוליטיקה שמכוונת למקום הזה. לפני 5 שנים, כשאני התחלתי להציע את תורת הרב, את הפתרון הזה, ואמרתי, רבותיי, צריכים להתעורר. מרן הרב קוק מזהיר אותנו שהדבר הזה תהיה פה ממש תרדמה איומה ונפילה נוראה, באורות התשובה, פרק י' ב', פסקה י' ב', הוא אומר ממש שהמחשבה, מחשבת הציונות, תהיה מוטלת כמעט בתרדמת מוות, מתאר מראש, רחמנא ליצלן, לאן הכל יגיע. ואז הוא אומר, יקומו עדיני לב חמושים בכוח צדקת השם. את צריך לקום ולהבין שהמערכת המדינית הישראלית לא יכולה להתקדם היום לשום מקום, שום פתרון, רק דבר אחד, האמונה, צדק צדק אלוהי תרדוף. רק כשאנחנו נמשוך את אור השם לתוך המציאות הפוליטית, החברתית, הכלכלית, הצבאית, הביטחונית, הכל, בכל המערכות, רק אז העסק יתחיל לזוז. הרי אתם יודעים, יש לנו עכשיו עוד פעם סיפורי בריאות, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? הרי התרענו לפני חודש וחצי, כמעט חודשיים, שאם נתב"ג יישאר פתוח למטיילים שנוסעים בצורה מופקרת בכל רחבי העולם, ומביאים לכאן נגיפים מכל מיני זנים וסוגים, הרחמנא ליצלן זה יחזור. לא היה כמעט כלום נדבקים אז, כמעט אפס נדבקים, כמעט אפס. עכשיו למעלה מ-6,000 כבר ליממה. לא היו מסוגלים לסגור, למה? צריכים ליהנות, לנסוע לחול, מוכרחים ליהנות, מה זה? זה כשיש מנהיגות שהיא לא באה ממקום של לחפש מה האמת, מה המוסר, מה רצון השם, מה הדבר הנכון, אלא הכל זה סקרים, יחצנים, יועצים אסטרטגיים, מה בעצם? הכל כאן למטה, אין מבט לשמיים, אין תגים על ראש הצדי. אומר לנו מרן הרב, תראו איתי ביחד מקור ת', מאמרי הראיה עמוד 74. אומר הרב, היחס האמיתי, הפנימי, אל יסוד המציאות במקורו, משיב לנשמה את צביונה. כשאנחנו שואלים, אוקיי, איך מחזירים צביון ישראלי, שורשי, אמיתי, בריא, חי, נושם, מצליח, חי באהבה, באחדות, איך עושים את זה? הולכים למעיין, מתחבים לשורש, למקור. כשיש יחס אמיתי, יחס פנימי, אל יסוד המציאות, אל מקור המציאות, זה ישיב לנשמה את הצביון שלה. וזה מצוי באמונה האלוהית, ומתבלטת היא בתהרה המחוברת ביותר. כלומר, ככל שהתהרה יותר גדולה, ככה היא יותר מתגלה, יותר מתבטאת, האמונה האלוהית. כשנשמת היחיד מזדקקת, כשאדם פרטי, יהודי, מזקק את נשמתו, מאיר עליה אור גנוז, של אמונה תאורה פנימית. ואני מזכיר לכולם שהרמק בתחילת ספרו אילימה אומר שאמונה זה השכינה הקדושה, כנסת ישראל, כי רק על ידה אנחנו יכולים להתחבר אל האינסוף. אז בעצם אמונה זה לא רק פילוסופיה תפיסתית, זה כוח החיים האלוהי השרוי בשכינה הקדושה, כנסת ישראל, שהיא בעצם שורש נשמותינו. אז אומר הרב, כשנשמת היחיד מזדקקת, שהוא מתאר את עצמו, מאיר עליה אור גנוז של אמונה תאורה פנימית, אור השכינה, שהיא סמויה מן העין, ורק בעליה יודע את אושרה. אז בחיי הפרט זה נעלם, הוא זוכה לאורות, אבל זה נעלם בתוכו. בציבור כבר מתגלה תוכן העושר בסדרים והנהגות של הציבור. ובאומה, מה קורה כשהאומה הישראלית כאן, עכשיו, במדינת ישראל, תחזור להאמונה, ובאומה בצביון אמונה כללי. יהיה צביון של אמונה למדינת ישראל, והכל פה יהיה לנו יסוד לאומי אחדותי שורשי, שכולנו מתחברים אליו עם כל ההתגוונות הציבורית ההכרחית, איש לגווניו, איש לעבודת השם שלו, לסגנון שלו, אבל יש שורש יסודי אחד, שכולנו מחוברים אליו, השורש הלאומי, האמוני, האלוהי. אומר הרב, אומללים הם האנשים, שמהות החיים שלהם ריקה היא מאורה המחיה של האמונה הטהורה. אפילו עם יושר וצדק, כבוד הבריות, כבוד האדם וחירותו, תרשו לי להוסיף. אפילו עם יושר וצדק, כבוד הבריות, גמילות חסדים, וכמה מידות טובות, וכישרון, ודעת, הייטק, וכישרונות, ומוזיקה, יהיו בגורלם, כל אלה אפלים הם. למה? כי אין אמונה. נטולי אור החיים. כל זמן שאין בהיקת אור האמונה האלוהית העליונה, המתנשא מכל ערך הגה ורעיון, חל עליהם. אם אתה לא מביט לשמיים, אם אתה לא מבין שמעל כל המציאות הארצית שבינינו אחד לבין השני, יש נקודה אלוהית עליונה שצריך להתבונן אליה וממנה למשוך את האור להסדרת מערכות היחסים שבינינו, אם זה לא מובן, אז הכל חסר. אומר הרב, שימו לב טוב, אומלל הוא העם שאין לו אמונה אלוהית. אתם שומעים את המשפט הזה? רבותיי, זה צרה זמנית, היא תחלוף, אבל אנחנו צריכים לפעול כדי להעביר אותה מפה. אומר הרב, אומלל הוא העם שאין לו אמונה אלוהית. מי שחושב שמערכת משפט כופרת, שמקצינה מיום ליום עד כדי כך שכבר נכנסת לציבור חרדי, אומרת לו, אתה תלמד ממרצות, לא רק מרצים, חובה. אתה לא תעשה הופעות בנפרד, אין דבר כזה. מה זה? השתגעו לגמרי. אומלל הוא העם שאין לו אמונה אלוהית. ומללות הן נשמות יחידיו, אף על פי שהוא נראה חי, פועל, מסדר וכובש, מנצח ועושה חיל. הרב ראה את כל זה, את כל הדאווין הזה, של אנחנו הסטארט-אפ ניישן ואנחנו כובשים, וצבאנו הצבא הטוב בעולם, וכל הדאווין הזה, ובפנים נראה כמו איזה רפובליקת בננות רחמנא ליצלן, שאם זה לא היה עם ישראל, מדינות מתמוטטות במצבים של ריקבון פנימי כזה במערכות הציבוריות. אומר הרב, גם אם כלפי חוץ הוא נראה חי, פועל, מסדר, כובש, מנצח ועושה חיל, דוגל בדגל נאה בפוליטיקה העולמית, הוא מה שקרה בא לאום, הוא נותן נאום באום, הוא מדהים, הוא איזה יופי, איזה כבוד. כל אלה לא יאשרו, פשוט נביא, זה לא יאמן לקרוא את השורות האלה, פשוט לא יאמן. אומר הרב, כל אלה לא יאשרו, לא יעזור לכם, לא הדאווין של הדגל ולא האום, לא הכבוד הפוליטי, לא הצבא הכובש, לא המנצח עושה חיל, חיים, בלגן, אנחנו בנינו, עשינו, כל זה לא יעזור לכם. למה? כל אלה לא יאשרו ולא ימלאו את המקום הפנימי של קודש הקודשים הרק בחייו העצמיים. יש פה ריק, חסר, העיקר חסר מן הספר. העיקר חסר מן הספר. לכן המבנה הזה שהמשפט הוא בירושלים, אבל שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה? כי יש מרכז חיים אלוהי, אור השכינה, שממנו מושכים אורות, אל הצדק שבכל שעריך. בכל עיר ועיר, בכל עניינים, כל בית כנסת ובית כנסת, קהילה וקהילה, מועדון ומועדון, לא משנה, שכונה ושכונה, חברה וחברה, בסופו של דבר צריך למשוך את האורות למציאות שבין פרט לפרט, אבל זה צריך להתחבר, ואם חלילה ייפלה ממך דבר, דבר השם לא יתגלה, אתה מרגיש פתאום איזה נתק, האורות לא מהירים, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם ולוקח בו. קום לירושלים, קום ובנה לציון, בואו נחזור אל האור הפנימי, אור האמונה האלוהי, וממנו נמשוך את האורות מחדש על מנת לחדש את מדינת ישראל באור של משפט צדק. חזקו ואמצו.